ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומה דף י' ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. אנחנו מתחילים מהמשנה בשורה רביעית בשורות הרחבות בדף י"ח. לפני שניכנס לתוכן המשנה, אנחנו נפנה לשוליים. ממול יש לנו כותרת שאנחנו כותבים נושא, וכתבנו הכנת הכהן גדול בימי הפרישה ובערב יום כיפור לקראת יום כיפור. כמה נקודות: קריאת פרשת אחרי מות, הכרת בהמות, ענייני אכילה. כמובן במהלך הגמרא הכל מוסבר. המשנה: מסרו לו זקנים מזקני בית דין. כלומר, מסרו לה כהן גדול החכמים האלו, וקוראים לפניו בסדר היום. יש להוסיף פה, הקריאה הזאת כולל פרשת אחרי מות, ועושים את זה כל שבעת הימים שימי הפרישה. ואומרים לו, אישי כהן גדול, המילה אישי זה אדוני, כהן גדול, קרא אתה בפיך שמה שכחת, או שמה לא למדת. ביטוי מעניין, הגמרא תתייחס לזה. ערב יום הכיפורים שחרית מעמידים אותו בשער מזרח ומעבירים לפניו פרים ואילים וכבשים. השער מזרח כמובן של, אנחנו מדברים על בית המקדש, הרי הוא בפרישה שם בתוך בית המקדש לאותם שבעה ימים. אז מעבירים לפניו הבהמות האלו כדי שיהיה מכיר ורגיל בעבודה. רש"י כותב שמכיר מתבונן בבהמות העוברות לפניו לתת על ליבו בהלכות סדר היום. ממשיך המשנה: כל שבעת הימים לא היו מונעים ממנו מאכל ומשתה. ערב יום הכיפורים עם חשיכה, כלומר בתחילת ט' בתשרי, לא היו מניחים אותו לאכול הרבה, מפני שהמאכל מביא את השינה. ואולי מיותר לציין שאנחנו לא רוצים שהוא ישן, כי אז יש חשש שיבוא לידי תומה. אומרת הגמרא, ואולי נקרא את הנושא שיש לנו בשוליים: כהנים גדולים בבית שני לא למדו, כלומר לא למדו תורה. אומרת הגמרא, בשלמה שמה שכח לחיי. זה לחיי כבר בסדר, אני יכול להבין מצב שאדם שכח. אלא שמה לא למד, מי מוקמינן? מי שלא למד, האם מעמידים אותו ככהן גדול? מי מוקמינן? כי היי גבנה. והתניה, הרי יש לנו ברייתא עם דרשה לפסוק בספר ויקרא, והכהן הגדול מאחיו. זה מה שכתוב לגבי כהן הגדול. ומה לומדים מזה? שיהיה גדול מאחיו בכוח, בנוי, בחוכמה. וכאן בגמרות שלנו בשעס הזה אנחנו כבכבנו בחוכמה, זה דרישה כדי להיות כהן גדול. מה עוד? הוא באושר. אחרים אומרים מניין שאם אין לו, כלומר אין לו אמצעים כספיים, שאחיו הכהנים מגדלים אותו, שהם דואגים לכך שיהיה לו. תמיד אומר והכהן הגדול מאחיו, והמילה הגדול נדרש פה גדליהו, משל אחיו, משל אחיו הכהנים, הם יגדילו את האמצעים שלו, הם יתרמו, הם ייתנו, כדי שהוא באמת יהיה גדול גם מבחינת עושר. אמר רב יוסף, לא כאשר אנחנו בינתיים עומדים בפני קושיה. איך אתה במשנה כותב לגבי כהן גדול שמה לא למד, בזמן שכדי להיות כהן גדול צריך להיות גדול בחוכמה? מה זה לא למד? אז רב יוסף אומר, לא קשה, כאן במקדש ראשון, כאן במקדש שני. במקדש ראשון ודאי שמרו על הכללים ולא העמידו מישהו לא גדול בחוכמה. אבל במקדש שני הסיפור השתנה. דיאמר, ודוגמה לכך שהכניסה למשרה בזמן בית שני לא היה על פי הכללים שקראנו מקודם. הנה דוגמה לכך. דיאמר אבסי, תירקבה זה כמו, זה שלושה קווים, חצי שעה. תירקבה דינרי זהב, זה חצי שעה של דינרי זהב, זה הרבה הרבה כסף, הרבה מטבעות זהב. אילה למרתה בת ביתוס, האישה הזאת, היא הייתה אלמנה, עשירה, ו... לפי מה שמובא בתוספות ישנים, היא התחתנה עם הדמות, האישיות הבאה, קוראים לו יהושע בן גמלה. אז אומר את הגמרא שמרתה בת ביתוס, האישה הזאת, היא הביאה אילה, כלומר היא הכניסה לו, הביאה לינאי מלכה, ינאי מלך באותה תקופה, עד דאוקמי יהושע בן גמלה, בעלה החדש, בכהני רברי, שלהעמיד אותו ככהן גדול. עוד פעם, מה רואים מכאן? שבאותו תקופה, בזמן בית שני, היו קונים את המשרה אפילו. אז כאילו, במצב כזה, ודאי שאין הבטחה שיהיה חכם. לכן במשנה, שהיא מתייחסת באותה תקופה של בית שני, אומרים שמה לא למדת. ערב יום הכיפורים, שחרית, אז קראינו במשנה שמעבירים לפני פרים ועילים וכבשים. תנה, יש ברייתא שמוסיפה עוד בהמה, עוד סוג בהמה, אף הסעירים הביאו לפניו. ותנה דידן, המשנה שלנו, מה הייתה עם הלאות תנסים? למה היא לא הזכירה סעירים? תשובה, כיוון דעל חטא כהתו, הסעיר הוא בא לחפר על עבירות. חלשה דעתי, זה היה... גורם לו מפח נפש, חלישות הדעת, לראות בהמה שרק יזכיר חטאים. שואל תאמר, יחי פר נמי על חטא הוא דעתי, הפר שהביאו רפיו, הוא גם בא על חטא, הוא בא לחפר על כהן גדול ומשפחתו ואחיו הכהנים. הגמור עונה, אין בעיה, פר, כיוון דעליו ועל אחיו הכהנים הוא דעתי, מאחר שהוא בא לחפר על עבירות של אחיו הכהנים, כלומר הכהונה באחיו הכהנים, היא איקה איניש דאית בי מילתא מידע ידע לי, בין הכהנים, אם היה אחד שהוא בעל עבירה, הכהן גדול היה יודע ממנו, ומהדר לי בתשובה, היה לו איך לפעול, היה הולך ומחזיר אותו בתשובה. אבל מאידך בכולו ישראל שהסעיר בא לחפר, לא ידע, הוא לא ידע מי חטא במה. אז מה כן יש? יש רק הזכור שהנה מה שבא על עבירות, על חטאים, על חוטאים, זה היה גורם לו חלישות הדעת. מההסבר הזה, ההבדל בין כולו ישראל לשאר אחיו הכהנים, אמר אבינו היינו דאמרי אינשאל, אז על בסיס זה אנשים אומרים, או מה שבוא נגיד, מה שאנשים אומרים משקף את מה שאמרנו. אז מה אנשים אומרים? איבר אחתך, כאילו עם האחיין שלך, בן אחותך, אם בר אחתך די להווה, אם הוא שוטר, הוא שוטר המלכות, שוטר כמו שאנחנו אומרים, שוטרים, חזי בשוקה קמי לא תחליף. רשי הוא כותב בשוקה קמי לא תחליף, מתוך שהיה האחיין מכירך מתחילה, הוא מכיר אותך, זה אתה הדוד, בקי הוא באושרך ובמעשיך, למצוא עלילה לגבות ממך ממון. שוב פעם הקשר פה, אתה רואה שהעניין של היכרות, אז אם זה בתוך מעגל קרוב, יש היכרות, אחד מכיר את השני. אז גם אם יש לך אחיין שהוא שוטר, להיזהר ממנו, כי הוא יכול לעלות על מעשיך מאחר שהוא מכיר אותך. ממשיך הגמרא כל שבעת הימים לא היו מונים וכולי בשוליים מימו תחת הכותרת נושא/מבנה אנחנו רואים פס כפול וזה בא להדגיש מאכלים שגורמים תומה קרי מאכלים האלו משפיעים על, על תפקוד הגוף והם מרבים את הזרע הזכר ואנחנו יודעים שזה יכול אם זה יוצא מהכהן גדול יכול לתמות אותו להיות בעל קרי ויפסול אותו מעבודה תניה רבי יהודה בן קוסה אומר מאכילים אותו בוא נעשה בערב יום כיפור שחרית סרטות וביצים כדי למס מסו מה הכוונה? רשי כותב בשורה הראשונה מתחת בגמרא כדי למסמס אכילה שבמאיו לשל שלו, שלשול שלא יצטרך לנקביו למוחרת זה גם זה, זה ינקה את הפנים של אותו כהן גדול הזה יחסוך ממנו הצורך להתפנות ביום כיפור עצמו הגמרא ממשיכה אמרו לו, הם פנו לו רבי יהודה בן קוסה ואמרו לו, מה אתה מציע פה בסרטות וביצים? כל שכן שאתה מביאו לידי חימום, סרטות וביצים סרטות זה רבי, לא שם רבים של סולת סרטות וביצים הם מרבים את הזרע את, את האפשרות להגיע לידי קרי אז לא כדאי תניה, סומכוס אמר משום רבי מאיר, אין מאכילים אותו יהיה כאן כמה ראשי תיבות והגמרא תפענח את הראשי תיבות בהמשך אז לא מאכילים אותו לא אבי ואמרי לה לא אבבי ויש אומרים אף לא יין לבן וכאן הגמרא מפרטת לא אבי לא אתרוג ולא ביצים ולא יין ישן ואמרי לא אבבי לא אתרוג ולא ביצים ולא בשר שמן ולא יין ישן ויש אומרים אף לא יין לבן מפני שהיין לבן מביא את אדם לידי תומה תומה זה קוד בשביל קרי בטח שמתם לב אבל למי שאולי לא רק נציין ששמענו לא אבי הבית הוא לא ביצים באמוילד כלומר הגירוסה השנייה היו שני ביתים לא אבבי זה הסכים בדעה הראשונה לא ביצים אבל מוסיפים עוד בית זה לא בשר שמן הגמרא ממשיכה אנחנו גורסים כמו וילנה גאון הגרא ומדרגים לשורה הבאה אלעזר בן פנחס אומר משום רבי יהודה בן בטרה אין מכילים אותו לא חבי ולא גבם ולא כל דברים המביאים לידי תומה והגמרא שוב פעם מפנחת את ראשי התיבות לא חבי, מה זה? לא חלב ולא גבינה ולא ביצה ולא יין ולא גבס גבם לא, מה זה גבם? מי גריסים של פול זה הגימו פה לא מאכילים אותו מי גריסים של פול ובשר שמן ומוריאס ולא כל דבר ולא כל דברים מביאים לידי תומה לתוי מה הכלל הזה בא לרבות לתוי דתנו רבנן את הלימוד הבא את הרשימה הבאה חמישה דברים מביאים את האדם לידי תומה ואלו הן שוב אני מזכיר תומה זה הכוונה של קרי מה יכול לגרום לכך איזו מאכל מפתחת את זה ואלו הן השום ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' יש כאן כמה דברים שאולי לא מוכרים לנו הרשי מביא לשון לא עזי ואנחנו נסתפק בזה בלי להתחייב איזושהי תרגום לעברית המדוברת אז מה עוד ברשימה והשחליים והחל גלוגות והביצים והגרגיר הזכרנו פה גרגיר זה כמו ממשיכה בעניין הזה ללא קשר ליום כיפור באופן ישיר ויצא אחד אל השדה ללקט אורות תנה משמי רבי מאיר מה זה אורות? זה גרגיר אמר רבי יוחנן למה נקרא שמן אורות שמאירות את העיניים אולי זה מתאים לרבי מאיר שהוא הסביר שאורות זה גרגיר והנה מה תפקידם זה מה ששמו מרמז, שמאירות, מאיר, שמאירות את העיניים. אמר רב הונא, המוצא גרגיר. מי שמוצא את זה בשדה, אם יכול לאוכלו, אוכלו, ואם לאו, אם איזושהי סיבה הוא לא יכול לאכול את זה, מעבירו אגבי עיניו. אמר רב פאפה, בגרגירה מצרינה. זה נכון לגבי סוג גרגיר שהיה גודל על מיצרים. רש"י כותב מצרינה, הגדל על המיצר, מיצר שמפריד בין שדה לשדה, שאין סביבותיו זרע אחר שיקחיש כוחו. אז אנחנו מדברים על גרגיר חזק, מחוזק, מרוכז כזה. ממשיך הגמרא, אמר רב גידול אמר רבה, אך סיני, מי שמתארח אצל בעל הבית, לא יאכל ביצים ולא ישן בתליתו של בעל הבית. רש"י כותב, לא ישן, לא יאכל ביצים, שבין ויקרי, הוא מתגנה, זה יגנאי על בני הבית. לא ישן בתליתו של בעל הבית, מי שמתארח אצל פלוני, ופלוני, הבעל הבית מציע לו ככה, פיג'אמה שלי למשל. לא לישון בזה שהוא מתכסה ביום אותו תלית של בעל הבית. אולי הדוגמה שלי לא מסתדר עם רשי בדיוק, אבל יש כאן איזו עיקרון שלא לישון בתלית של בעל הבית, כי הבעל הבית יקבל את זה בחזרה שהוא הבעל הבית מתכסה בו ביום, שלא ימצא עליה קרי, זה יהיה לאורח בושה. אנחנו ממשיכים בנושא שנקרא אותו בקיצור אשתו, וזה לא, אין הכוון הכל כאן לכהן גדול כמו שנראה עוד מעט, אשתו ליום. אומר את הגמרא, אמר רב גידול אמר רב, סליחה אני מדלה, רב כי מקלה לדרשיש, זה מקום דרשיש, כשהוא היה מגיע לשם, מכריז. היה מכריז, אומר בציבור, מן הביא ליומה. רש"י כותב, מן הביא ליומה, יש אישה שתנסה לי ליומה. שתקב כאן, תצא לאחר מכאן. האם מישהי מתנדבת להיות אשתי ליום? כשאנחנו אומרים אשתי, הכוונה ממש שהוא יתחתן איתה ליום. אז מה יהיה אחר כך? זה שהיא מסכימה שהוא יגרש אותה, כי הוא כבר עוזב את המקום. נחמן קד מקלה, כשהוא היה מגיע לשחנציב, זה עוד שם מקום, מכריז, מה נהביא ליום, אותו דבר. אנחנו נסביר את הדברים האלו, מה הוא מרוויח בזה. תוך כדי המשך הגמרא, אבל בינתיים זה אולי נשמע לחלק מכם, אולי לכולכם אפילו, קצת מוזר. האדם רוצה אישה ליום? שואל את הגמרא, מה זה בכלל יעזור לו? אולי כבר נגיד שאם לאדם יש לו אישה, אז הבעיה של ענייני תומה, ענייני זרע שיוצא זרע לבטלה, כל מיני שיקולים כאלו, נפטר על ידי כך שיש לבן אדם אישה. אז אם הוא מרגיש צורך לכך, אז יש לו דרך כשר לעזור לעצמו. זה מה שרב נחמן היו מרוויחים. הם מאוד חששו לעניינים של תומה. ושואלת הגמרא, יש כאן קושיה, בת כמה שעות הם רואים את הבריתה במסגרת, והתניה, איך הם עשו כזה דבר בכלל? מה, הם היו מתחתנים עם אישה, אולי אפילו חיים איתה, ועוזבים וזהו, הולכים למקומם המקורי, חוזרים הביתה, מקום מרוחק, איך מותר לעשות כזה דבר? והתניה רב אלעזר בן יעקב אומר, לא יישא אדם אישה במדינה הזו, וילך ויישא אישה במדינה אחרת, שמה יזדווגו, זה אצל זה, כלומר הילדים שהולידו מזו ומזו, הם לא מבינים שהם קרובי משפחה. סביר להניח שזה בעידן שלא היה איזושהי תקשורת בינלאומי, יכול להיות שגם אם היה, זה לא משנה כעת. יש חשש שאנשים שהם גרים רחוק זה מזה, לא מכירים בכלל אחד את השני. וילדים שהולידו זו מזו, יזדווגו, אני מדבר כעת על הילדים, ונמצא אח נושא אחותו, וממלא כל העולם כולו ממזרות. ועל זה נאמר, ומלא ארץ זימה. אז איך הרבנים התאו לעצמם שנסו למרחקים, ניסה אישה, ויכול להיות שמזה יוולד ילד, והחשש הזה נהיה ריאלי. אמרי, הגמרא עונה, רבנן קלה התלהו. רשי כותב, ושמם קרוי על בניהם. אין בעיה, כל אחד זה בן של רב נחמן, וזו בת של רב נחמן, אז הם יכולים לשמור מהתקלה הזאת שממזרות. למה שואלת? בכל זאת, אני לא מבין את איך זה עובד, את האישה ליום. ואמר רבה, תבואה לנשא, גבר שתובע את ארוסתו, בואו נתחתן. ונתפייסה והיא הסכימה. צריכה לשב שבעה נקיים. שבעה נקיים זה בגלל דם, תמי דם נידה, בגלל ההתרגשות. אותה אישה כשהיא שומעת שהוא, הגבר, רוצה להכניס אותה לחופה, רש"י כותב, צריכה לשב שבעה נקיים מיום שנתרצית, מיום שהסכימה, שמא מחמת חימוד, ההתרגשות, ראתה דם, ודם מטמא שהיא תהיה אסורה. אז הנה, רב מגיע למקום, הוא מוצא מתנדבת להיות אשתו ליום, אז הוא מציע לה נישואין, אז זהו, היא כבר טמאה, הוא אסור בה. אז מה הוא הרוויח בכלל? היא אסורה עד כבור מינימום של שבעה ימים. אני לא, כמובן לא מתייחס לתחום הלכה למעשה, אבל ראינו פה, הגמרא אומרת ש היא צריכה שבוע מינימום שהוא לא יכול להיות איתה. הגמרא מסבירה מה היה מאחורי ההתנהגות של רב ורב נחמן. רבנן אודורי הוו מודעו להו מקדם הוו מקדמי ומשדרי שלוחה. הרבנן הודיעו מראש ושלחו שליח הכל שבעה ימים לפני הגעתם. אז אחרי ההודעה וההסכמה של אישה מרחוק, אז אפילו אם התרגשה וראתה אדם, עברו את השבעה ימים, אז כשהוא מגיע היא מותרת לו, אין בעיה של נידות. והיא באה איתה יחודי הוו מיחדי להוא. רש"י כותב ייחודי בעלמא ואין נזקקין להן, אלא שהנשוי אישה אין מתאווה. כבר הבעיה של הקרי והזרע וכל זה, אין מתאווה כמי שאין לו אישה. היו, אז לפי הגישה הזאת, אז ייחדו אישה, הבן אדם הזה, נכון, היא הופכת להיות נידה באופן מיידי. והנה הוא בא באותו יום, הוא לא יכול להיות איתה, אבל מה? זה היה פותר את הבעיה בכל זאת. לפי, אומרת הגמרא, לפי שאינו דומה, מי שיש לו פת בסלו, יודע, זה ביטוי, יש לו פת בסל שלו. כלומר, הנה יש לי אישה, אם אני הייתי רוצה לשאול פה, היא בשבילי, היא אשתי לכל דבר, וזה מנמיך את התאווה, כמו שרש"י הסביר. אז אנחנו אומרים, אינו דומה למי שיש לו פת בסלו, האישה הזאת, למי שאין לו פת בסלו, שאדם שהוא מגיע ומגיע למקום, אין אישה, אין מישהי שהוא אשתו, זה מגביר את הבעיה. אז לכן זה כן נחשב פתרון, אפילו אם הבעיה שהזכרנו מקודם, שתבוא לי נשא ונתפייסה, צריכה לשב שבעה נקים, זה בכל זאת כן פתרון. כפי שאתם רואים, המשנה מופיע פה והמשך הגמרא מתחיל רק בדף י"ט, אז אנחנו נעצור בנקודה הזאת. בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו מתחיל מהמשנה. עד כאן שיעורנו להיום.